לגימל. אנטיגנוס, איש סוכו, קיבל משמעון הצדיק. שימו לב, לא כתוב ששמעון הצדיק מסר. אם כן, זה מה שלמדנו, שמכאן ואילך המסירה היא שלמה. כלומר, אין אובדן בדרך. אנטיגנוס קיבל, ולא שאנטיגנוס, שלא ששמעון הצדיק מסר. אנטיגנוס איש סוכו, איפה זה סוכו אגב? איפה זה? מה? זה כפר היום בשם שוויקה בשומרון, כפר מהעוינים ביותר נגד מדינת ישראל. אז עלה זה סוכו של תקופת המשנה. מה? באזור מערב השומרון. כן. אנטיגנוס איש סוכו, קיבל משמעון הצדיק. מי זה אנטיגנוס הזה? זה מין שם זה בכלל, אנטיגנוס. זה אומר לכם משהו? זה שם יווני, נכון? שם יווני. כלומר, אנחנו פה מדברים על חכם שנולד עוד בתקופה שיוונים שולטים כאן. תודה רבה. שאם לא כן, לא היו קוראים לו בשם יווני. נכון? סליחה, אנטיגנוס זה שם יווני. נקודה. בסדר? עכשיו, כדי שאדם יקרא בשם יווני, צריך שההורים שלו יקראו לו בשם הזה. נכון? זאת אומרת, הוא צריך להיוולד בתקופה שכבר השפה המדוברת במדינה היא יוונית. שאם לא כן, לא היו קוראים לו אנטיגנוס. מובן? כלומר, הוא מהתקופה ההלניסטית. מהתקופה של השלטון בין הכיבוש הארץ על ידי אלכסנדר מוקדון לבין נס חנוכה. שמעון הצדיק היה, הוא חי בדיוק בזמן של מעבר השלטון. כן? שמעון הצדיק בעצמו ידוע, פגש את אלכסנדר מוקדון כשהגיע לארץ ישראל. סידר גם שבמקום שאלכסנדר יחריב את המקדש שלנו, הוא יחריב את המקדש השומרוני. היה שם איזו יריבות, אחרי שהשומרונים רצו לשכנע אותו להחריב את המקדש שלנו. וכאות הוקרה על יחסו הטוב של אלכסנדר ליהודים, הוחלט שכל הילדים שיוולדו באותה שנה יקראו בשם אלכסנדר. למה אני מספר לכם את זה? להראות שהמפגש בין היהדות לבין היוונות מלכתחילה לא היה יחס עוין, אלא אדרבה, יחס של כבוד, של הוקרה וכדומה. וזה בעצם מה שסיבך את העניינים. יש לאריסטו תלמיד בשם קליארקוס. אריסטו היה לו תלמיד בשם קליארקוס, שמספר על הפגישה, זה עדות מעניינת, העדות הזאת, על הפגישה שהייתה בין רבו, אריסטו, לבין יהודי. יהודי בשם שמעון. והוא מספר שרבו מאוד התלהב מהיהודי הזה, שהוא היה אדם מלומד בכל חוכמה. אגב, ליהודי הזה קראו שמעון, וייתכן שהכוונה לשמעון הצדיק, הרי הוא היהודי הגדול של אותם הזמנים. והוא אומר שאותו יהודי היה חכם, מלומד, כמו יווני. כלומר, מה הדבר שבעיני יווני יכול להיות שבח אצל אומה אחרת? שאדם בין האומה האחרת הוא כמו יווני. זה מראה לכם הסגירות של המחשבה היוונית מסביב לעצמה, שאיננה יכולה להכיר בערך של מה שעומד מחוץ לה, שהיא רואה את עצמה כמודדת את הערכים של התרבויות האחרות. כן, אבל טוב, זה רק בשביל מה? זה בכלל לא מובן. אדם לא חייב לחשוב שהכל נמדד לפי הוא. סליחה? Okay. מי אמר לך? התרבות המצרית הייתה פרימיטיבית? הבבלית הייתה פרימיטיבית? היהודית הייתה פרימיטיבית? הפיניקית הייתה פרימיטיבית? על מה אתה מדבר? ההודית הייתה פרימיטיבית? הפרסים היו פרימיטיביים? איזה שם מצווה בכלל? אתה אומר שאם היוונים כבשו את כל העולם, זה סימן... כלומר, מי שהוא חזק, אתה אומר, זה סימן שהוא מפותח. כן? זה באמת, בשבילי חידוש, אני לא ידעתי שאפשר לחשוב כך, אבל תודה שאתה מלמד אותי דרכי חשיבה חדשות, שמי שחזק הוא גם הצודק וגם החכם, מן הסתם. אז מבחינתם, כן, מה פתאום, אז ראי, אז הם היו טיפשים אם הם חשבו דבר כזה. אז זה בסדר, אז זה כנראה לא נכון מה שאתה אומר. מה אתה אומר? פיתוח של כלי נשק לאו דווקא מורה על חוכמה. יכול להיות שאדם הרבה... יכול להיות שאדם הוא חכם פי אלף ממך, רק הוא לא יודע איך מפעילים רימון. והשני, הוא אידיוט, הוא יודע להפעיל רימון. אז מה? זה אומר שהוא חכם? לא, באמת, באמת, באמת. אז בסדר, זה חוכמת החרב. נו. טוב, טוב. חבל על כל הדיון הזה. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. אז אנטיגנוס, אני רוצה להסביר שבהתחלה, היווניות והיהדות לא באו לידי התנגשות. ועד כדי כך, שבאותם הימים, קצת אחר כך, בזמנו של אנטיגנוס בערך, באמת חי במצרים, מלך בשם פטולמאוס או תלמי השני פילדלפוס. תלמי השני פילדלפוס, שהיה הבן של תלמי הראשון, שהיה גנרל בצבא של אלכסנדר, ואחר כך בנה לו ממלכה במצרים, אז תלמי השני הזה מאוד אהב את היהודים, וביקש מאוד לתרגם את התורה ליוונית. והדבר מתואר בספר חיצוני הנקרא איגרת אריסטאה של פילוקרטס, ששם הוא מספר כיצד נתרגמה התורה ליוונית על ידי 70 זקנים, מה שנקרא תרגום השבעים, או ספטואגינטה. ואנחנו רואים שם שהיוונים, וגם היהודים שבאלכסנדריה של מצרים, התלהבו מאוד מן הרעיון של תרגום התורה ליוונית. מה? אני אמרתי שזה מה שאומרת הגמרא? אני אמרתי שזה מה שהגמרא אומרת? אני אמרתי שזה מה שאיגרת אריסטאה אומרת, נכון? אז איגרת אריסטאה של הילוקרטס מספרת כיצד היהודים באלכסנדריה של מצרים מאוד התלהבו יחד עם היוונים והמלך מהרעיון של תרגום התורה ליוונית. ומעניין שהגמרא אומרת בדיוק את ההפוך. הגמרא במגילה וגם התוספתא אומרים שבזמן, ביום שתרגמו את התורה ליוונית היה חושך בעולם שלושה ימים. מה? לא שומע. לא. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אתה מדבר על תרגום לארמית. אתה מדבר על התרגום לארמית. ואני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על התרגום ליוונית. יוונית וארמית הן שתי שפות שונות זו מזו. בסדר? למשל, ניתן לך דוגמה. ביוונית... כדי לומר דיבור אומרים לוגוס, בארמית אומרים ממרה, מה שמוכיח שזה שתי שפות שונות. בסדר? אוקיי. אז עכשיו, אז כן, מה שהבאת מהגמרה זה על, זה על התרגום לארמית שהארץ הזדעזע. עכשיו אני חוזר לנושא, כלומר למה שדיברנו עליו לפני ההערה המיותרת, וזה שהגמרה אומרת שהיה כשתרגמו את התורה ליוונית היה חושך בעולם שלושה ימים. והיה היום הזה קשה לישראל, כיום שנעשה בו העגל. אז צריך להבין מה הקשר בין הדברים. כלומר, באלכסנדריה היהודים התלהבו, בארץ ישראל היהודים התאבלו. שמי צדק? ברור שהיהודים של ירושלים צדקו. כי תרגום התורה ליוונית זה היה אסון. צריך להבין למה. משום שהעמדה הנפשית שהייתה מאחורי תרגום התורה ליוונית הייתה שצריך להודות ליהודים על זה שהם תרמו לתרבות הכללית ספר כל כך חכם. כל הכבוד להם שבמשך מאות בשנים הספר החשוב הזה נשמר אצלם. עכשיו שסוף סוף אנחנו היוונים באנו במגע איתם, אנחנו יכולים לתרגם את הספר הזה לשפה של התרבות הכללית, ולתת לספר הזה את המקום המכובד שמגיע לו. אנחנו ניתן לו מקום של כבוד בספרייה של אלכסנדריה. ואיפה נשים את זה? מה המקום המכובד ביותר? באותו מדף עם הספרים של אפלטון, הספרים של אריסטו. תראו איך אנחנו מכבדים את תורת משה. אנחנו מוכנים להשוות אותה לדברי גדולי הפילוסופים שלנו. צריך להבין שמבחינתם של היוונים זאת הייתה הערצה אמיתית וכנה. הם חשבו שבזה הם עושים את הדבר הגדול ביותר. כי הנחת היסוד היא שהתורה היא חוכמה כללית. היא שייכת לעולם כולו כמו כל חוכמה. אז מה אם זה נכתב בעברית? היום יש תרגומים של התנך לאנגלית, ללטינית, לצרפתית, לרוסית, ליפנית, ויש אפילו גרסה בעברית. כלומר, בסופו של דבר, העברית היא אחת השפות שבהם ניתן לתרגם את התנך. אבל התנך הוא בעל תוכן כללי, אוניברסלי. מבחינתה של היהדות, עמדה כזאת היא אסון. כי התורה איננה חוכמה. התורה היא דבר השם, דברו של הקדוש ברוך הוא. והדיבור, הוא פונה בהגדרה לזהות מסוימת, למי שהדיבור מופנה אליו. ולכן אי אפשר לתרגם את התורה לשפה אחרת, כי השפה האחרת היא השפה של העד החיצוני למעשה, ולא בתוך המעשה עצמו. כן, מה רצית לומר? מה אני אמרתי? שמה תרגמו? את התורה, נכון. ואחר כך המשיכו לתרגם את שאר התנך, כן, אבל התרגום עצמו הראשון זה היה של התורה.
מה כל כך נסמנו לבה, חוכמה, אין פילוסופיה בתורה.
אין זה מין חוכמה או הומניסטית. לפחות כך שמישהו שאין לו את המשקפיים שם, זה מעניין. התגובה שלך היא תגובה יהודית טיפוסית. כלומר, היהודים, כשהם קוראים בתורה, הם אומרים, מה יש פה? לא משהו מיוחד. אבל מעניין, לא, זה דולג. כי אצלנו זה, זה, זה כזה חי מבפנים שאנחנו לא מרגישים שיש פה משהו ייחודי. צריך להיות גוי כדי להבין את זה. כן, זה כתוב בפרשת ויתחנן מה שאתה אומר. כן, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אשר ישמעו ואשר אמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר נותן לפניכם היום, ומי גוי גדול אשר אלוהים קרובים אליו ככל התורה הזאת, כי השם אלוהינו בכל קוראינו אליו. זאת אומרת, הם פשוט לא מבינים עד כמה שהדברים האלה מוטבעים בתוכנו, ולכן אצלם זה באמת עושה רושם אדיר. צריך להבין מה זה מולקולה של יהדות בעיני הגויים. מולקולה של יהדות אצלם זה קודש קודשים. לנו אנחנו לא מבין מה כל כך מיוחד בזה. כן. אספר לך סיפור, פעם הייתי עם איזה גוי, בכל מיני נסיבות, גוי חכם מיוחד, חכם במיוחד. לא משנה מה הנסיבות היו, הייתי איתו ב-4 בבוקר בכותל המערבי. אז הוא אומר לי, אתה רואה, יש פה אור שאין כמוהו בעולם כולו. אז הוא אומר, תראה, אנחנו בעמוד השחר, עוד מעט עולה השמש. אומר, כן, אבל תראה, איך שהגבעות שמה מצד דרום, תראה, הצורה של הגבעות, אמרתי יותר, זה השבר הסורי-אפריקאי, מבחינה גיאולוגית, פשוט יש שם משהו ששקע. אז הוא אומר, כן, אבל תראה איך שהעצים עומדים. אמרתי לו, תראה, הקרן הקיימת, שם נטעה ברושים, אז... אני מסתכל עליי כאילו שאני אידיוט מושלם, כן? זאת אומרת, צריך להבין שבעיני הגוי, מה שאצלך הוא טריוויאלי ופרוזאי לחלוטין, מבחינתו זה... הערה עצומה. כנראה שזאת האמת. איך אומר המהר"ל בתפארת ישראל, בנצח ישראל, פרק נ"ו או נ"ז? הוא אומר, העדות האמיתית היא העדות הבאה מבחוץ. דרך זה אתה יכול לדעת מי אנחנו. כמה הדברים הגדולים ביותר שנאמרו על העם היהודי, נאמרו על ידי גוי. בלעם. מה טוב הוא עליך יעקב וכו'. מה אתה אומר? זה נכון מה שאתה אומר. אבל אי אפשר לתרגם את התורה. כלומר, השאלה היא לכאורה, הרי התורה שבכתב, לפי מה שלמדנו, היא נכתבה עבור הגויים דווקא, נכון? היא נכתבה עבור הגויים, אבל היא לא נתרגמה עבור הגויים. אני אסביר את זה. כתוב בפרשת כי תבוא, שכאשר ניכנס לארץ, כתוב וכתבת את התורה הזאת על האבנים. באר היטב. מה זה באר היטב? אומרים חז"ל ב-70 לשון. כלומר, יש מצווה לתרגם את התורה. אז מה חכמי ישראל בתוספת המגילה עושים מזה בלגן? עד רבה. יש מצווה לתרגם את התורה. שר כתוב באר היטב ב-70 לשון. התשובה היא פשוטה, אני חושב. אפשר לתרגם, אם אתה מתרגם את התורה, שזה יהיה ל-70 לשון, ולא רק ליוונית. כלומר, אם אתה מתרגם ליוונית, אז אתה משדר שבעצם היוונית היא השפה של התרבות הכללית באמת, ושהתורה העברית היא מקרה פרטי של תרבות יותר כוללת. ואז בעצם נבלעת היהדות בתוך היווניות. אם אתה מתרגם ל-70 לשון לעומת זה, אתה מבאר על ידי עצם העובדה שאתה מתרגם ל-70 לשון, שכדי להבין פסוק אחד בתורה, צריך לתרגם אותו ל-70 לשונות. ורק אז אתה מבין על מה מדובר. מובן? העברית בתוך שורש כל הלשונות. טוב, אבל כל זה היה בשביל המפגש בין היהדות ליוונות, כל זה בגלל השם של אנטיגנוס. אמרו זאת לברר, איך זה שהיהודים טובים וצדיקים מן הסתם, קראו לילדים שלהם בשמות כאלה כמו אנטיגנוס. אגב, יש לציין שהשליט היווני על ארץ ישראל, מיד אחרי אלכסנדר מוקדון, אתם יודעים איך קראו לו? אנטיגונוס, משום מה. אז יכול להיות שיש גם כן שיקולים של קרבה אל השלטון. אבל, טוב, זה באמת השערה רחוקה. יש בתפילה שאנחנו אומרים בחנוכה, נקראת על הניסים, מכירים? כן? על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות וכו'. אז שם אנחנו אומרים בימי מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל. עד כאן זה פחות או יותר מוסכם לפי רוב הנוסחאות. כן? יש קוראים שאומרים מתתיה, יש אומרים מתתיה, צריך להגיד מתתיה באמת. אבל כתוב, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, מה המשך? לשכחם תורתך. אז לשכחם תורתך זה נוסח חדש. לא היה ולא נברא. יש שתי נוסחאות קדומות. יש נוסחה להשכחם תורתך, או להשכחם מתורתך. הנוסח המקורי של הספרדים, לפני שתקנו את זה בסידורים החדשים, כי אנשים שלא ידעו, שחשבו שהם יודעים דקדוק, תקנו את זה. הנוסח המקורי היה להשכיחם מתורתך. עכשיו, למה תקנו את הלהשכיחם מתורתך להורידו את המם? כי אמרו, זה לא יכול להיות, על פי הדיוק זה להשכיחם תורתך, להשכיח את התורה מהם, נכון? לכן מחקו. יש רק בעיה שלא שמו לב להמשך המשפט, ולעבירם, מה? אז אני אגיד, אל חוקי רצונך. אל תדאג, כבר ראיתי עכשיו מישהו שתיקן. לפני שנתיים אמרתי, אל תדאגו עוד מעט יהיה מי שיתקן, עכשיו אני גיליתי שיש באמת מי שתיקן, להעבירם על חוקי רצונך. כלומר, ברגע שעושים תיקון אחד בנוסח התפילה, זה גורר בעקבותיו עוד כמה תיקונים, כי אנשים פשוט במקום לנסות להבין מה כתוב, עושים תיקונים. אבל צריך להבין מה המשמעות של הנוסח המקורי, לשכחם או להשכחם מתורתך. הפשט הוא פשוט מאוד, לקחת את התורה ולהשכיח את ישראל ממנה. כלומר, היוונים היו מעוניינים בתורה, אבל לא היו מעוניינים בעם ישראל. כלומר, לא שהתנגדו לקיומו של העם הזה כעם בין העמים, אבל לא שהתורה היא עניינו. התורה זה שייך לכולם. לכן הם משכיחים את ישראל מהתורה. וכל זה דרך הערצה המיוחדת שהייתה ליוונים כלפי האומה הישראלית. צריך להבין כן שהפיתוי היה גדול בימי היוונים הראשונים, כאשר במיוחד הם היו נחמדים וסימפטיים אלינו. טוב, בואו נמשיך. אנטיגנוס, איש סוכו. כן. זה בדיוק העניין. הספר הזה הוא ספר ששייך לחוכמה הכללית, הוא לא שייך לעם ישראל. עכשיו, אמירה כזאת הייתה אפשרית רק אחרי הפסקת הנבואה. כל זמן שהייתה נבואה בעולם, שטות כזאת לא הייתה יכולה להיאמר, כי היה ברור לכולם שדבר השם מופנה אל עם ישראל. ברגע שפסקה הנבואה ונשארה בידינו התורה, אז נשאלת השאלה, מהי התורה הזאת? האם היא דבר השם או רק חוכמה? אם היא דבר השם, זה שייך לעם ישראל, אז אי אפשר להשכיח את ישראל ממנה. אבל אם זה סתם חוכמה, זה שייך לעולם כולו. ברור? החוכמה הסינית היא חוכמה. זאת אומרת, הסינים לא חושבים שהם בעלי בתים על החוכמה שלהם. אני חושב שזאת חוכמה אוניברסלית. לא, אי אפשר להשכיח את הסינים, כי הסינים מעולם לא חשבו שזה תוכן המיוחד לסין, כפי שאמרתי כבר פעם הראשונה. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. בואו נראה עכשיו את דבריו של אנטיגנוס איש סוחו, זה בכל זאת חשוב. הוא היה אומר, מה פירוש אגב הביטוי הוא היה אומר? אני מספיק להגיד, אנטיגנוס איש סוחו אמר, מה זה הוא היה אומר? כנראה שהוא היה רגיל לומר. זאת אומרת שכל חוכמתו הייתה הדבר הזה. כלומר, כל מה שהוא אמר בכל התורה כולה זה מה שהוא היה אומר. כן? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא, הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. טוב, זה דבר רציני מאוד. לראשונה אנחנו שומעים פה על פרס. מהו הפרס שעליו הוא מדבר? מהו הפרס לפי היהדות? עולם הבא, נכון? אני יודע, קראתי במסילת ישרים שהאדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. אם כן, הפרס זה חיי העולם הבא. זה סימן, אם כן, שבימי אנטיגנוס איש סוחו מישהו דיבר על עולם הבא. וזה חדש לגמרי. שהרי עד ימי אנטיגנוס, אם תחפשו בכל התנ"ך כולו, מבראשית עד סוף ספר דברי הימים, אתם לא תמצאו זכר לחיי העולם הבא. זה מעניין בכל זאת, מאברהם אבינו, או בעצם מבריאת העולם, ועד ימי שמעון הצדיק, לא היה אדם בישראל שדיבר על עולם הבא. וזה מאוד משונה שאנחנו רואים שהיום כמה שהאמונה בעולם הבא היא מרכזית ביהדות. ובכל זאת קרה פה משהו שהשתנה, נכון? מה אתה אומר? אתה אומר זה קשור להסתלקות הנבואה, תסביר לי למה. אפשר להגיד את זה על הרבה דברים, בכל זאת, קשה. נכון? אז מה אומרים חוקרי הדתות? הם אומרים, הרעיון של הישארות הנפש, חיי העולם הבא, חדר ליהדות מהיוונים, מאפלטון. כן? לא, לא השכל הפועל. זה לא מהשכל הפועל. השכל הפועל זה מושג אריסטוטלי. הם לקחו את זה מאפלטון. כי אפלטון באפולוגטיקה של סוקרטס, ובמיוחד בפיידון, מדבר הרבה על הישארות הנפש. היהודים קראו את זה ככה בתוך בית המדרש, היה להם קצת זמן בהפסקות, בזמן שהלכו לעשות להם קוסטם, קראו את אפלטון. ואז נודע להם שיש חיי עולם הבא. מכאן ואילך דיברו על עולם הבא, ואז אנטיגנוס איש סוחו צריך לבוא ולהגיד, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. נכון? האמת היא שההסבר הזה, זה לא הסבר חדש באקדמיה, זה ההסבר של תלמידיו של אנטיגנוס איש סוחו עצמו. כן? כלומר, היו לו שני תלמידים, ככה מסופר באבות רבי נתן, צדוק ובייטוס, או בואטוס, אם תרצו, תלוי איך מבטאים את זה. קיצור, צדוק ובייטוס, אמרו, אם כן, אם אתה רואה לנכון להגיד לנו שלא צריך לחפש את הפרס, זה סימן שהדעה האמיתית של היהדות היא שאין פרס. וכל הדיבורים על עולם הבא, הם סתם איזו רפורמה מאוחרת, ולכן הם הקימו כתות חדשות ביהדות, הצדוקים והבייטוסים, שאמרו, אין חיי העולם הבא. אין דבר כזה. כן. גם לא כתב, הוא דיבר. נכון, כלומר, אם תסתכל בכל התנ"ך כולו, תחפש. איפה כתוב שיש חיי עולם הבא אחרי המוות? תמצא לי. לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים. טוב, אז אני שואל, מה בתורה שבכתב? בכל זאת, הרי 24 ספרים נכתבו בתנ"ך, נכון? בכל זאת, 24 ספרים זה משהו בכל זאת רציני, וזה מקיף את כל התקופה ממשה רבנו ועד גלות בבל. בכל זאת היה צריך שמישהו אחד יגיד, אגב, כשמתים, מי שזוכה, זוכה לחיי עולם הבא. למה זה לא כתוב? כן? מה, איפה זה כתוב? זאת אומרת שיש בתנ"ך זה מובא עד רבה, בדרך של רמז. כלומר, ברמיזה זה כתוב. ושכבתי עם אבותיי, נכון? יש ביטויים כאלה. או הסיפור של בעלת האוב בעין דור. אז זה מראה שמאמינים שיש חיים אחרי המוות. אבל אף על פי שברור וזה בעצם מוכיח, יש הרבה הוכחות, שחוקרי הדתות לא צודקים, שאנחנו רואים שאכן, גם בזמן התנ"ך, ידעו על חיים שאחרי המוות. אבל זה רק מחזק את השאלה, אם הם ידעו, אז למה הם לא דיברו על זה? כן? בעוד שאצל היהודים המאוחרים, דהיינו אנחנו, עולם הבא זה כל הזמן בתודעה, באיזשהו מקום, נכון? השאלה היא באמת למה ההפרש הזה? התשובה היא פשוטה מאוד. בזמן התנ"ך, עולם הבא באמת לא היה חשוב. וזה לא היה חשוב. כי מה שהיה חשוב זה העולם הזה. אם היית שואל יהודי, בימי קדם, אמור נא לי, יהודי יקר, מה תקוותיך היותר גדולות? הוא אומר, אני מקווה שיהיה גשם, ושהקורבנות יהיו לרצון, ושהארץ ייתן יבולה, ושמלך ישראל ינצח בקרב, ושיהיה לי בן שירש אותי, ויעבוד את האדמה שאני עכשיו עובד. זהו. הייתה שואל, רגע, יש לנו עוד שאלה. מה יקרה לך אחרי שתמות? לי? אני אף פעם לא חשבתי על זה. לא חשבתי שזה מעניין. תשמע, אני לא מבין בזה, תשאל את הנביא. היית הולך לנביא, בסדר. שלחו אותי אליך, תגיד, מה אתה אומר? מה יקרה אחרי המוות? תשמע, זה סוגיה שאנחנו שומרים אותה רק בינינו, אנחנו הנביאים, בחוגים שלנו מדברים על זה, אבל אנחנו יודעים שהציבור עוד לא מוכשר לקלוט את הרעיון. לכן אנחנו משאירים את זה בתורה שבעל פה, מדי פעם זורקים רמז פה ושם. אבל אל תדבר על זה יותר מדי, זה יערער את היציבות של האנשים. זה פחות או יותר היה המצב בימי בית ראשון. וזאת מדוע, משום שכיוון ששכינה שרתה אז בעולם, ולכן גם היו נביאים, אז האתגר של החיים היה מופנה כלפי הופעת שכינה בתחתונים. אבל מה קרה? משעה שהמדינה העברית העתיקה חרבה. לא נשאר מזה כלום. לא בית מקדש, לא מלך, לא סנהדרין, לא כלום. אז לאחן יופנו מה קרה? לא, פה, לא. מה אני יכול לעשות? אני לא ידעתי עד היום בבוקר. מה אני אעשה? זה לא אשמתי. מי שרוצה, אני יודע. יש לנו עוד חצי שעה של דימות? לא יודע. לא אשמתי. כן. אספר לך אחר כך. כן. אז איפה היינו? כן, כשלא שרתה שכינה. אז העולם הזה יפסיק להיות מקום מעניין. אז לאן יופנו כל הכוחות של החיים? לתקוות העולם הזה, העולם הזה הפך להיות רע. אז יש תקווה של העולם הבא. יש סיפור כזה בסוף ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב. מסופר שרבי נחמן נכנס פעם לבית המדרש, והוא שמע שהתלמידים מדברים על חיי העולם הבא. אז הוא נכנס לתוך שיחתם, אמר להם, הנה כל העולם אומרים שיש עולם הבא. וזה בוודאי אמת. שהרי רבותינו לימדו אותנו שיש חיי העולם הבא. אבל עולם הזה, במה צריך אמונה גדולה. להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום. כי פה זה הגיהנום. ככה הוא אמר. הוא צדק, בימיו זה הגיהנום. לכן אפשר להבין שהנפש של בני אדם לא הייתה יכולה להתמקד כלפי העולם הזה, ולכן דיברו הרבה על עולם הבא. כן. נכון. אתה רוצה שנסביר לך את החוקרים? אדרבה, זה השלה אומר, דבר מעניין. השלה אומר, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, אומר שמאחר והמצרים האמינו בחיי העולם הבא, והרוצה לשקר ירחיק עדותו, התורה רצתה להראות עד כמה גדול אלוהינו שהוא משלם את הצ'קים שלו בעולם הזה, במזומנים. זה לא חוכמה להגיד, כשתמות, יהיה טוב. המטרה היא לראות מה קורה עכשיו. האמת היא, הדברים האלה מפורשים בספר הכוזרי. כן, בספר הכוזרי, שמה שואל אותו, יש פה כוזרי אולי? אין פה, לא נורא. יש אחד או לא? כל הספר מובא בו בהתחלה, לא, מה פתאום? כן, אכן כן. אז הוא אומר, רגע. הוא אומר, אמר הכוזרי, וזה במאמר ראשון, סעיף קוף דלת. אמר הכוזרי, אני רואה שיעודי זולתכם שמנים ודשנים מיעודיכם. כלומר, מה שהגויים אומרים על החיים אחרי המוות, הם מספרים סיפורים יותר מעניינים מהסיפורים שלכם. כן? מכירים את הסיפורים של המוסלמים על מה שקורה למי שמתפוצץ, נכון? אז סיפורים כאלה מעניינים, וזה לא כמו אצלכם כזה נהנים מזיו השכינה, כזה משעמם. שמה? גן עדן של המוסלמים זה משהו. אמר החבר, אבל הם כולם אחר המוות, ואין בחיים מהם מאומה, ולא דבר שיורה עליהם. שום סיפור. אמר כוזרי, באמת, לא ראיתי אחד מן המאמינים ביהודים ההם שהוא מתאווה למהירותם. כלומר, אף אחד, כלומר, אם תשאל אותם, את מאמיני הנצרות והאסלאם, תגיד, אתה רוצה להגיע יותר מהר לגן עדן? נעזור לך? לא, 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 תודה רבה, יש לי עוד זמן. ואם היה ביכולתו לאחרם 1,000 שנים, ויישאר במסורת, כלומר, בכלא החיים, ובעול העולם ועצבונו, היה בוחר בזה. אמר החבר, ומה תאמר במי שהוא רואה אלה המעמדים הגדולים המלאכותיים, כלומר, מי שראה מעמד הר סיני וכדומה, האם גם הוא ירצה לחיות הרבה זמן? אמר הכוזרי, מבלי ספק שהוא מתאווה שתתמיד נפשו על הפרידה מחושה ותישאר נהנית באור ההוא, בוודאי שהוא מתאווה למוות. כן, ככה המלך כוזר חשב, שאדם שראה מעמד הר סיני, בוודאי שירצה למות. אמר החבר, זה לא נכון. יעודנו הידבקנו בעניין האלוהי בנבואה ומשהו קרוב לה, והתחבר העניין האלוהי בנו בגדולה ובכבוד ובמופתים. ועל כן איננו אומר בתורה, אם תעשו המצווה הזאת, אביאכם אחרי המוות אל גינות והנאות. אבל הוא אומר, אתם תהיו לי לעם, ואני אהיה לכם לאלוהים, מנהיג אתכם, וכו' וכו'. ברור? זה מה שאומר הכוזר. עכשיו, זה יפה, אבל זה סותר את מה שאומר הרמב״ם, לא? הרמב״ם שואל, מדוע העולם הבא לא מוזכר בתורה? הוא אומר, כי אי אפשר לכתוב על דבר כל כך נעלה. אין לנו מילים כדי לתאר באופן אמיתי את חיי העולם הבא, ולכן התורה לא הייתה יכולה לדבר על זה. אבל היא דיברה על זה, שאם נקיים את המצוות, היא תסיר מאיתנו, ההשגחה, תסיר מאיתנו את כל המונעים אותנו מלהידבק בשם. כי אי אפשר לאדם לעסוק בחוכמה כשהוא רעב, או נרדף, או חולה. ולכן התורה הבטיחה, אם תעשו את המצוות כראוי, אתם לא תהיו רעבים, לא תהיו נרדפים, לא תהיו חולים, ואז תוכלו לעסוק בחוכמה ולהשיג חיי העולם הבא. שמתם לב שמה שאומר הרמב״ם זה הפוך מה שאומר רבי יהודה הלוי. אמת או לא? מה התשובה לסתירה הזאת? אפשר התשובה הראשונה להגיד, זה הרמב״ם, זה רבי יהודה הלוי. תשובה שנייה, כל אחד מדבר על זמן אחר. רבי יהודה הלוי מדבר בזמן שבית המקדש קיים, והרמב״ם מדבר בזמן שבית המקדש חרב. והנה, הרב קוק אומר את זה במפורש בספר אורות. הרמב״ם היה בזמן בית המקדש, אתה צודק. נכון. מותר לו לכתוב קצת דברים על התקופה שלנו גם כן. איפה אנחנו? חומר כאן. אבל, כן, בעמוד קוף יוד א' וקוף יוד ב', אבל חשקת הלילה, כלומר, הלילה של האומה, עם ישראל נכנס לתקופה של לילה, היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם, בעיפו עין השמיימה על מרחבי אין קץ ועולמיהם. וחשקת חורבן בית ראשון וסילוק השכינה העליונה, הידיעה האלוהית מתגלות בהווה באוצר החיים של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה, ולעדנה בנציאת עין למרחקים. כלומר, כשיש שמש זורחת, אז באמת יש הרבה אור בעולם, אבל אתה רואה רק כוכב אחד. איזה? את השמש עצמה. כאשר השמש שוקעת, יש יותר חושך, אבל אתה רואה גם את הכוכבים הרחוקים. כלומר, אתה יכול לראות רעיונות, זה בעצם משל. כאשר השמש של השראת השכינה בעולם הסתלקה, והעולם נהיה רע, אז בני אדם העמיקו חקר בסוגיות שעד אז היו כלליות מאוד. כן, כתוב כאן, לפרט את מה שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. הלימודים הגדולים והעמוקים, המתפרצים למעלה מהחושים והגבלותיהם, ונושאים דעם למרחקים על אותם הגדולות של חיי העולם הבא. ותחיית המתים וחיי הנצח בכלל, בכל חליפותיהם ושינויי צביוניהם, אלה אשר היו מקודם קניינם של יחידי סגולה, רק הנביאים דיברו על זה, ביניהם, נעשו עתה לקניין כללי לאומה, על ידם שאפה רוח. זאת אומרת שיש לפעמים רעיונות, שאתה יודע שהם נמצאים באוצר של היהדות, אבל הם שייכים לחוגים ספציפיים. זה לא כל כך מעניין, זה לא כל כך מעניין את הציבור. אבל יש איזה זמן שפתאום אותה ידיעה שעד עכשיו הייתה גנוזה בחוג מיוחד, הופכת להיות חשובה עבור כולם, ואז היא מועברת לעולם כולו. אז גם פה לגבי חיי העולם הבא. עכשיו, מה הטעות של צדוק וביתוס? צדוק וביתוס, כשהם שמעו שרבותיהם מדברים על עולם הבא, והם הסתכלו בתנ״ך ולא ראו עולם הבא, אז הם חשבו שרבותיהם רפורמים. כלומר, צריך להבין שצדוק וביתוס חשבו את עצמם שומרי משמרת האורתודוקסיה. אנחנו מתנגדים לאמונה החדשה הזאת בחיי העולם הבא. ככה הם חשבו. וזאת בגלל שהם היו ריאקציונרים. מה זה ריאקציונר? זה אדם שאיננו מבין שהעולם השתנה. ולכן הנאמנות האמיתית לתורת משה זה דווקא לדבר על עולם הבא ברבים. בעוד שלפני כן, 100 שנה לפני כן, לדבר על עולם הבא ברבים זה היה ערעור היציבות הציבורית. מובן מה שאני אומר? כלומר, הרבה פעמים אתה אומר, רגע, מה פתאום אתה מביא עכשיו רעיון חדש? הרי לפני 200 שנה לא אמרו את מה שאתה אומר. זה לא נכון. לפני 200 שנה הדברים שאני אומר היו נאמרים רק בחוגים מצומצמים. כי זה עוד לא היה הזמן לעולם לקבל פרנסה מאותם הרעיונות. אבל עכשיו, שהעולם יתפתח ויתגדל, אם אתה לא מדבר על הרעיונות האלה, אתה מונע את פרנסתו של העולם. כן. אז פה עכשיו אתה שואל שאלה גדולה. אם באמת יש פרס, אז למה לא להיות כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס? נכון? באמת שאלה יפה. אני אשאל אותך אפילו שאלה יותר חריפה. אם באמת זה לא טוב לעבוד את השם כדי לקבל שכר. אני רוצה לגמור את השאלה שלי. כן? אם זה לא טוב לעבוד את השם על מנת לקבל שכר. אז למה התורה דפקה אותנו וגילתה לנו שיש שכר? עכשיו אני לא יכול לעבוד יותר לשם שמיים, כי גם אם אני אשתדל מאוד לעבוד את השם, לא על מנת לקבל פרס, אבל אני יודע מאחורי האוזן שלי, משהו לוחש לי, שיש שכר. אז מכאן ואילך אפשר לעבוד את השם כמו שצריך. מובן? שאלה יפה, לא? יותר, מה?
הסיוע.
מה זה סיוע? אבל אני עכשיו לא יכול לעבוד את השם בלי לדעת שיש פרס. אז אבל הוא אומר לו, הוא אומר לך, אל תהיו כעבדים המשבשים את הרב, אבל אתה תקבל פרס. אתה ממציא פה דברים שלא כתובים במשנה, אני מצטער. המשנה אומרת, אל תהיו. כן? יש פה משהו לא מובן. טוב, אפשר להגיד שהתורה דיברה בשביל ההמון. כי ההמון, קשה לו לעבוד את השם בלי לקבל פרס. אז נותנים לו סוכריה, אומרים לו, אתה, אם תהיה טוב, תקבל סוכריה. אבל אלה שהם באמת מבינים, יודעים שאת עבודת השם צריך לעשות בגלל שהיא עבודת השם. הדבר הזה אגב הביא אנשים אורתודוקסים במאה ה-20 להגיד שאין עולם הבא. למשל, פרופסור ישעיהו ליבוביץ' רמז את זה כמה פעמים, שכל הסיפורים על עולם הבא זה בשביל ההמון. אבל מצד האמת, עבודת השם היא ללא תכלית. היא תכלית בפני עצמה. ככה הוא טען, פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. כן? וזה אסון, כי בוודאי שלא לזה התכוונה תורתנו, אבל צריך לברר את הדברים האלה עד הסוף. כדי להבין את זה, אני רוצה לספר לכם סיפור חסידי. סיפור חסידי חשוב ביותר, על רבי זושה. כן? רבי זושה מאניפולי. מכירים רבי זושה מאניפולי? זה האח של רבי מלך מליז'נס, יפה מאוד. והם היו שניהם תלמידים של המגיד ממזריץ', יפה. שהיה תלמידו של אבל שם טוב. שהיה תלמידו של אחיה השילוני. כן. שהיה תלמידו של משה רבנו. של משה רבנו. זאת אומרת, משה רבנו לימד את אחיה השילוני שלימד את הבעל שם טוב. מה? גם. אבל גם הרבו של הבעל שם טוב. בסדר? אז בקיצור, רב זושה מהניפולי, ספרים שפעם אחת באה אליו איזה אישה, אמרה לו, רבא, תתפלל, שיהיה לי בן. טוב, אז מה עושה רב זושה? מתחיל להתפלל. אומר, יהי רצון מפניך שתרחם על שפרינץ, בס פייג, שיהיה לה בן. תתפלל, שומע קול מן השמיים, שאומר לו, זושה, אל תתפלל. למה שאני לא אתפלל? אני לא רוצה שיהיה לה בן. מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל כמובן. זה התפקיד, קדוש ברוך הוא יש לו תפקיד שלו, לא יש תפקיד משלו. אז הוא ממשיך להתפלל, ואז הוא שומע קול מן השמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. מה עושה רב זושה? הוא אומר, זה יופי. סוף סוף אני אוכל לעבוד את השם כמו ישעיהו ליבוביץ'. לא על מנת לקבל פרס. אני אהיה פילוסוף דתי. ואז הוא ממשיך להתפלל, ואז הוא שומע קול שאומר לו, זושה, תיזהר. אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן. אבל את העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. אני חושב שהוא המשיך להתפלל. ואני אסביר למה. משום שרב זושה הבין שאומנם הוא היה צריך לעבור איזשהו שלב כזה שבו הוא מוכן לוותר על חיי העולם הבא שלו. כדי לבחון את האידיאליסטיות האמיתית שלו. אבל אם זאת עמדה סופית, זה גם חטא. כי זה לא מנומס. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך עולם הבא ואתה לא מקבל? זה פשוט לא יפה. איפה הנימוס? לכן תקבל. אתה צריך להבין את הנקודה הזאת. מצידו של הנברא, יש כוונה לשמה, תאורה, הוא מוכן לוותר על חיי העולם הבא. אבל כוונתו של הבורא לתת לו. לכן הוא חייב לקבל. מדוע? כי אם הוא לא יקבל, זה לא רק שזה לא מנומס. זה כאילו, זה מין חילול השם. זה בא לומר שעבודת השם אין לה מטרה. היא לא מביאה בסוף לשום דבר. אז אני מוכן שיהיה עולם הבא, לא בשבילי. אני מוכן שיהיה עולם הבא כדי שיהיה קידוש השם. ואז יוצא, בתפיסה הזאת, שאני אפילו צריך להיות מוכן לזה שלא יהיה לי אישית עולם הבא, רק שיהיה. מובן? מה?
כלומר, אם אדם רוצה שיהיה עולם הבא בעולם, מה אכפת לו אם זה אם הוא שותף לזה או לא? אפשר לומר מבחינה מסוימת, שותפותו הפרטית היא כבר איננה חשובה. איך, מי אומר את זה? הרב קוק בספר עולת ראייה, חלק א', במזמור שנוהגים לומר בימי התשובה, בסוף התפילה, לדוד השם מורי וישעי. זה מסתיים במילים, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אז המילה לולא, לולא האמנתי, יש עליה ארבע נקודות. בספר תהילים, תסתכלו, יש שם ניקוד על המילה לולא. זאת אומרת שיש פה איזשהו ספק לדוד המלך. אם לכתוב את המילה הזאת או לא לכתוב את המילה הזאת. מסביר הרב קוק. הביטחון בישועת השם הכללית שיעשה לעולמו. כלומר, אנחנו בטוחים שבסופו של דבר, איך אומרים כל היהודים אחרי שהם אומרים כמה רע במדינה? יהיה טוב, נכון? כלומר, אנחנו יודעים שבסוף יהיה טוב. אז הביטחון בישועת השם הכללית שיעשה לעולמו, ורק היא, היא הממתקת את כל החיים כולם. כלומר, אני שמח, כל מה שמר בעולם נהיה מתוק, בגלל שאני יודע שבסוף יהיה טוב. עכשיו יש בעיה. נכון שבסוף יהיה טוב, אבל לי אישית, יהיה לי חלק בזה או לא? הוא אומר, אין השמחה נפרעת כלל ממה שאין היחיד בטוח בעצמו על דבר גורלו ביחס לאושר הגדול ההוא. כלומר, זה שאני אישית לא יודע אם יהיה לי חלק בעולם הבא או לא יהיה, זה לא מפריע לשמחה. למה? מלא חפץ לב הוא ביודעו שהטובה עתידה לבוא. שהעולם הוא מתוקן לאושר. שהמציאות כדאית היא להיברא. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. ציטוט מהגמרא. למה נקוד על לולא? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא. מובטח אני בך, שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו. שמה יגרום החטא. ברכות דלת. ובכל זאת הוא מאושר. עושר ודאי, עושר הבא מתוך שאיפה אצילית, התופסת תמיד את המציאות, את התיאוריה הכללית. כלומר, הוא שמח שיש עולם הבא בעולם. ממילא, זה גם מחייב שיהיה לו עולם הבא. זה אני מוסיף על דברי הרב, אבל זה גם בכלל דברי הרב. הוא גם שמח, הוא גם דואג לזה שלא יהיה עולם הבא, בגלל שהוא חלק מהמציאות גם כן. והוא יודע שזה חילול השם אם יש חלק של העולם שאיננו זוכה להשלמה הכללית. אבל זה כבר לא מצד גורלו הפרטי, אלא זה מצד השאיפה של קידוש השם שיש בזה. לפי זה אפשר להבין מדוע יש צדיקים שהיו מוכנים מדי פעם לוותר על חיי העולם הבא שלהם. למשל, משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, או שאני נותן לך קידום, כלומר, הוא אומר, אני רוצה לתת לך קידום בתנאי אחד, שאתה מרשה לי להשמיד את עם ישראל, חלילה. אם משה היה עובד עם שיקולים של אדם דתי, אנחנו לא היינו פה כדי לדבר על זה. כי הוא אומר, הנה, אתה ניתן לי הבטחה שאני אקבל עולם הבא מדופלם, יפה כזה, עולם הבא עטוף בניילון, עם סרט, אז כדאי. זה נכון שהקדוש ברוך הוא רוצה בשביל זה להשמיד את האומה, אבל זה מה, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. כן? הגדולים יודעים, קל וחומר הקדוש ברוך הוא. ואז משה היה מסכים. מכיוון שמשה לא היה אדם דתי, אלא היה יהודי מאמין, אז הוא התנגד לדבר הזה, והיה מוכן לוותר על חיי העולם הבא שלו. עכשיו יש פה בעיה. כשמשה מוכן לוותר על חיי העולם הבא שלו, בשביל עם ישראל. זה ברור שהדבר הזה מזכה אותו, ועולם הבא עוד יותר גדול. וגן עדן סופר. גן עדן 2000, דגם חדש. נכון? אז מה? מה יעשה משה? מה, הוא לא יודע את זה? התשובה היא באמת שהוא לא יודע. כלומר, בזמן שהוא מביע את מוכנותו לוותר על העולם הבא שלו, הוא חושב שזה ברצינות. כי הוא מסרב להיות בעל חשיבות אישית. הוא מוכן להימחק מספר העולם. לכן אומר, מכן אינה מספרך. מה זה ספרו של הקדוש ברוך הוא? זה העולם כולו. זה ספרו. לא? כן. הביתוסים הם היו?
לא האמינו בחיי העולם הבא. הביתוסים לא האמינו בחיי העולם הבא.
מה? לא. נכון. לא, זה פשוט לא קראת נכון. לא, זה פשוט לא נכון מה שאמרת. הביתוסים והצדוקים לא האמינו בכלל בחיי העולם הבא. בסדר? טוב. כן. מה ההבדל? יפה, זה אני מסכים. זאת אומרת, אדם יכול לדרוש שיהיה לו עולם הבא, לא בגלל שהוא אוהב את עצמו, אלא בגלל שהוא אוהב את התכלית האלוהית בעולם. אז זה בסדר, זה מה שקרה לרב זושה, שבסוף הוא הסכים לקבל את חיי העולם הבא שלו. כלומר, הסיפורים שמסתיימים בזה שהצדיק היה מבסוט מזה שאין לו עולם הבא, זה לא סיפורים יהודיים, זה סיפורים פילוסופיים. כן? אבל הסיפור היהודי האמיתי זה שבסוף הוא משלים עם זה שהוא צריך לקבל חיי העולם הבא. זאת הנאה הקשרה, זאת הנאת האידיאל. כן? כלומר, מותר ליהנות מזה שאני אידיאליסט. מותר. כן? זה בעצם מה שכתוב בספר מסיעת ישרים. שאדם צריך לא לחשוב על הנאה שלו, אלא צריך לעשות, לחשוב על חובתו. ומהי חובתו? להתענג. כן? זה דבר שאצל הגויים הם לא יצליחו להבין. הרי אצל הגויים, בתקופה של אנטיגנוס סוכו, התחילו להתפתח שני כיוונים מרכזיים בפילוסופיה. האחד קראו לזה הדוניסטים, החלק השני קראו להם סטואיקנים. ההדוניסטים אמרו שתכלית המוסר זה העונג. אתה צריך להיות מוסרי, כי על ידי שאתה תהיה מוסרי, אתה תזכה לעונג האמיתי. ואין עונג יותר גדול מהעונג של להיות טוב. אז כדאי לך להיות טוב, ככה אתה תהנה. זאת טענה אמיתית. גם אם אתה סובל מזה שאתה טוב, כלומר אתה באופן נקודתי נרדף בגלל זה, נהיה פרייר בגלל זה. זה נכון, אבל בשיקול כולל זה כדאי. זאת השיטה ההדוניסטית. ויש מחכמי ישראל שהלכו בכיוון הזה. היו כת אחרת שקראו להם סטואיקנים, והם אמרו שצריך להיות מוסרי, כי זה הצו של המצפון. המצפון מחייב אותך להיות מוסרי, בין שאתה מרוויח מזה, בין שאתה סובל מזה. ויש מחכמי ישראל שהלכו לפי הכיוון הזה. כלומר, המחלוקת הייתה האם היסוד של המוסר זה החובה או העונג. ומה אומר המסיעת ישרים? החובה או העונג? אם אני מסתכל בתחילת מסיעת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתלבן לאדם מה חובתו בעולמו ולמה הוא צריך לשים את מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אם כן, העיקר זה החובה, לא העונג. אם כן, הוא סטואיקני רמחל, נכון? ממשל, והנה מה שהורונו חזל בעניין זה, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, שזהו העונג האמיתי והעידון העליון, ומקום העידון הזה הוא העולם הבא. אז מניה פתאום הדוניסט. אז תחליט, או שאתה כזה או שאתה כזה. אלא, תלוי באיזה שלב. כלומר, האדם בהתחלה לא צריך לחפש את העונג שלו, כי אם הוא יחפש את העונג שלו, הוא יחפש את היצר הרע. לכן אומרים, תחפש את החובה. אבל מהי חובתך? להתענג. כי זה רצון השם, כמו בסיפור של רב זושה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתתענג, אז תעשה את זה לשם שמיים. כן, כמו השבת. שבשבת גם כן יש מצוות עונג שבת, זאת המצווה. זה חייב להיות טעים. כן, אם זה לא טעים, לא קיים את המצוות עונג שבת כראוי. אבל לימדו אותי שהנאות, כן, לימדו אותך, אבל עכשיו אתה צריך שזה יהיה טעים לכבוד שבת. כן, ותשים את הפלטה בבקשה. עכשיו, כן, אפילו יש, הרזב מביא שיש מסורת כזאת, שמי שלא אוכל חם בשבת, הוא חשוד על מינות. חשוד שהוא מין. אל אומר, ודווקא מי שאוכל בשבת חמה ומשמין, הוא המאמין. איך הוא אומר? ויזכה לראות בקץ הימין. איך הוא כותב? מצווה להשמין בשבת. זה טוב להשמין בשבת. מה? אל תדאגו, זה יורד אחר כך. כן, כל מה שאוכלים בשבת לא משמינים מזה. כן, מי שדואג, לא משמינים מה שאוכלים בשבת. אה? לא, לא, זה הבטחה. רגע. אנחנו פה בשלב די מסובך. עכשיו, יש עוד עומק יותר גדול בדברי המסיעת ישרים, והוא, שאם אני מתעלה כראוי, בעצם אין הפרש בין החובה לבין העונג. בהכרות עליונות, העונג והחובה הם עניין אחד. אני יודע מה חובתי לפי מה שמענג אותי. כפי שאומר הרב קוק במוסר הקודש, שכל תפיסה באלוהות שאיננה ממלאת את האדם עונג מכל צד, אנחנו גם יודעים שהיא שקרית. כן, זה מעניין התפיסה הזאת. מה אתה אומר? שכר מצווה מצווה. זה נכון. זה העונג האדיר. כלומר, יש שכר של המצווה בתוך המצווה. זה לא שהמצווה היא נזק לאדם, למשל חלילה או משהו. עד כאן להיום, שלום. עכשיו, לגבי השיעור הבא, אני מצטער על הבלגן שקרה היום, זה לא אשמתי, אני תכננתי עוד הבוקר